בוקר טוב, בשורות טובות, שעות ונחמות. אנחנו ממשיכים ללמוד בעזרת השם בספר אורות התפילה, ועל היסודות שלמדנו עד היום, אז אנחנו מנסים לעלות בקומות נוספים להבנת התפילה והיחס בין התפילה לתורה. קודם כל נייחד את זה כרגלנו, נייחד את הלימוד לחיזוק עם ישראל. צריכים הרבה חיזוק, המלחמה לא נגמרה, וגם היא נחלשה קצת או נגמרה, יש הרבה מה לחזק בעם ישראל, את הרוח, את היושר, את האמת, את המערכות. נמצאים בתקופה גדולה, ענקית, שהאמת הולכת ומתבררת, פעמים קצת בצורה קצת יותר קשה, פחות חלקה, אבל אנחנו ברוך השם זוכים לשבת ללמוד בבית המדרש, האמת מתבררת בצורה מבוקרת נקרא לזה. אם לא לומדים תורה ומבררים את האמת של החיים בכל סוגיות החיים, מתוך יראת שמיים, מתוך רצון לבירור האמת, אז הדברים הם יותר רכים. הם רכים והם מתבררים, ואם אנחנו לא עושים את זה בבית המדרש, אז החיים מכריחים אותנו לעבור את הבירורים האלה, כי החיים הם חזקים, והם דורשים את שלהם, ואיפה שאנחנו לא ביררנו את הדברים, אז איך אומרים, מתפוצץ לנו בפרצוף. האמת היא חזקה יותר מכל דבר אחר, והיא פורצת מכל החרקים, והיא לא נותנת מנוח לא לציבור ולא לפרט, כן? להישאר במקומות, כביכול מקומות נוחים, אבל לא אמיתיים. זה תובע מאיתנו לעשות את הבירורים האלה, אם לא נעשה אותם צורה מסודרת, אומר פה בבית המדרש, לאו דווקא אצלנו, כן? בכל בתי המדרש, אז האמת היא תובעת את שלה. והיא לא נותנת מנוח. רואים, אנחנו רואים את זה עכשיו בעיניים, מה שאני אומר עכשיו, נכון? זה לא סודות. ומתוך כך אנחנו מבקשים ומתפללים שהקדוש ברוך הוא באמת יחזק את עם ישראל בכל שדרותיו. לכיוון הנכון. אנחנו נמצאים בפרק ג' שהוא מדבר על הנושא שלו נקרא תורה ותפילה. אנחנו כבר הסברנו, תורה ותפילה, הכוונה היא מערכת היחסים בין השכל לבין הרגש. מה מערכת היחסים הנכונה בין השכל ובין הרגש שצריכה להיות? כי האדם הוא לא שכל, הוא לא רק רגש, הוא גם שכל. והוא גם רגש, ויש סימביוזה בין הדברים האלה, זה לא שני אגפים שונים במשרדי הממשלה, גם שם יש סימביוזה בין כל האגפים, כידוע. יש שכל, יש רגש, יש ביניהם סימביוזה, ויש עוד כוחות, יש כוחות של רצון, ויש כוחות של דמיון. האדם זה מערכת מורכבת, ויש מערכת יחסים ביניהם, שמפרה אחת את השנייה, אם אנחנו עובדים נכון עם המערכת יחסים הזאת. היא יכולה גם להרוס אחת השנייה. כן? איך אנחנו אומרים? זכה, התורה נפכת לו לסם חיים, לא זכה, לא זיקח את עצמו, לא זכה, לסם המוות, כי התורה היא אמורה לסדר את כל הכוחות האלה, שאנחנו דיברנו עליהם הרגע. אז כמו שאמרת, אני חוזר, עד עכשיו דיברנו, שבזמן התפילה אנחנו נותנים מקום לרגש. הרגש הוא הבעל הבית בזמן התפילה. את הרגש אנחנו רוצים לבנות בזמן התפילה, את הרגש הטוב, את הרצון הטוב, את הרצון לטוב. זה מה שרוצים לבנות בזמן התפילה, וההתעסקות בשכל באותו זמן היא חוסמת את הרגש, את הרצון, היא חוסמת את הרצון הטוב. שאתה מתחיל בזמן התפילה לעיין מה הפירוש של המילה הזאת, ומה הכוונה פה, ומה שם, אתה לא נמצא בתפילה, אתה נמצא באיזה עיון, שיכול להיות נחמד מאוד, אבל הרגש נחסם. אתם יודעים, יש אנשים, אני אומר את זה רק בשביל, יש אנשים שהרגש שלהם חסום. זה לא מצב מתוקן. מה? אף אחד לא אמר שזה דבר חדש. הבנתי. כן, אז החידוש הזה, אתה מדבר על חידוש שכלי, ואנחנו מדברים פה על חידוש רגשי. אדם צריך לחדש בתפילתו. היום, אתמול התמודדת עם נושא נניח כספי מסוים שמעיק עליך, והיום אתה צריך להתמודד עם משהו במערכת היחסים שלך, עם הבוס שלך או עם אשתך. אתה צריך לחדש, לא איזה רוטינה, כי החיים מתחדשים כל הזמן, יש לך כל הזמן התמודדויות חדשות. אז צריך לחדש, לחדש ברמה הרגשית, ולא, איך אומרים, להפטיר כאשתקד. בסדר? בסדר, אנחנו לא חייבים לעשות מדידות. לא כל דבר הזה, אנחנו נגד המדידות האלה. במשרד החינוך יש כל מיני מדידות, וזה הורס את הילדים. כל מיני מדידות, כל מיני מיצבים, כל מיני דברים. לא כל דבר צריך בחינוך ובבנייה נפשית. זה לא הולך עם מדדים. דדומטר, דטומטר, וזה לא עובד ככה. זה דברים שנבנים ו... אחר כך יש תוצאות, אפשר להתבונן בתוצאות של הדברים. אבל זה לא עובד בשיטה הזאת, זה במפעל, מודדים כמה ייצרת וכמה הרווחת. בסדר. אגב, גם במפעל, אם אין מערכת יחסים טובה בין האנשים, גם המפעל יכול לקרוס גם אם הוא עומד יפה מבחינה כלכלית, אבל אין מערכת יחסים נכונה וטובה בין העובדים, בין הבוסים. בין המערכת לא משומנת יפה, זה יכול לקרוס גם כן, זה לא, אי אפשר לעשות הפרדות. יש אחד, אני לא יודע, הוא נפטר כבר, קראו לו ורטהיימר. מישהו מנערי, נדמה לי, היה לו... לא יודע, אבל הוא הבין את זה, שאם הוא רוצה שהמפעלים שלו, העסקים שלו יפעלו כמו שצריך, הוא חייב לתת הרגשה לאנשים, שזה הבית שלהם, שאכפת להם מזה, שהם חלק מהרצון שהמפעל ירוויח או יביא דולרים למדינה או יביא ביטחון יותר למדינה, כן, אם זה מפעל ביטחוני או משהו כזה. הוא הבין את זה. עכשיו, זה לא יכול להיות משחק, זה לא עובד. אם יש מערכת יחסים טובה, זה עובד, ואם יש מערכת יחסים מאוסה, זה לא עובד. יש סימביוזה, יש קשר בין הרגשות לבין המעשיות, בין השכל לבין הרגש, זה לא דבר נפרד. וזה הנושא שלנו באמת פה, לראות שיש באמת סימביוזה בין התורה לתפילה. ולא רק שיש, לא רק שזה לא דברים נפרדים, וכמו שדיברנו עד עכשיו, שהשכל צריך להיות במסגרת החיצונית, כדי שהרגש יפעל בתעול נכון, כי הרגש יכול גם להגיע לכל מיני מחוזות מסוכנים, והדמיון ודאי יכול להגיע לבית משוגעים. לכן אנחנו רוצים שיהיה מסגרת שכלית, כדי שכל המערכת הנפשית הזאת תפעל בצורה מאורגנת ומסודרת למטרה, אבל השכל הוא בחוץ בזמן התפילה, הוא לא בפנים. הוא בחוץ, הוא נותן מסגרת, אתה לומד על זה לפני כן, וכו', יש הלכות שקשורות לתפילה, אבל זה מבחוץ. לא מבפנים. בתפילה אתה צריך להתרגש מהמילים. לרצות להיות אדם טוב, זה צריך לעורר אותך לרצות להיות אדם. רצון זה לא שכל. רצון זה יותר, זה משהו יותר פנימי, יותר יסודי מהשכל. השכל זה יותר מבחוץ. אז עכשיו אנחנו נראה גם שלא רק שזה שני דברים נפרדים, אלא כשזה עובד נכון, הם מתברכים אחד מהשני. מפרים אחד את השני. אדם שלומד למשל מוסר, סתם דוגמה, לפני התפילה, התפילה שלו נראית אחרת. מוסר, לא יודע, פלא יואל, משהו שהוא אוהב, סיפורי חסידים, בסדר. לומד לפני התפילה, התפילה שלו נראית אחרת. כן, זה סתם דוגמה ככה, לא ייתן פה את הדוגמה הזאת בשום צורה. אז בואו נראה, קודם כל פסקה י' היא פסקה קצת יותר מסכמת את מה שלמדנו לפני כן, בסדר? יסוד תקנת הרגש של האדם, כלומר, איך מתקנים את הרגש של האדם, לא נותנים לו דרור פראי לא מרוסן, נקרא לזה ככה, בסדר? או לא מבוקר. אז הוא אומר ככה, התפילה וחלק גדול ממעשי המוסר והתורה בנויים על יסוד תקנת הרגש של האדם. אז התפילה היא בנויה על הרגש. סיפורי מוסר, ספרי מוסר, סיפורי חסידים, כן? או המוסר שנמצא בתורה הוא קשור על הרגש. כשאדם לומד על אברהם אבינו שהיה מכניס אורחים, אז זה פועל על הרגש שלו. להיות גם כן מכניס אורחים כמו אברהם אבינו. כמו סיפר פעם אחד המלמדים, זיכרונו לברכה, או זה יותר נכון, הוא נהרג בפיגוע. אז השם יקום דמו. כן? היה מלמד גדול, והוא סיפר כשהוא פעם בא לבקר איזה משפחה שהילד הוא תלמיד שלו, אז הילד, דבר ראשון, הושיב אותו, פתח את המקרר, ושאל אותו, מה אתה רוצה לאכול? הם למדו על אברהם אבינו, כן? מה אתה רוצה לאכול? מה אפשר לחפש אותך? זה משפיע על הילד, על ההתנהגות שלו, על המערכת יחסים שלו עם אנשים, כן? אז התפילה וחלק גדול ממעשי המוסר והתורה בנויים הם על יסוד תקנת הרגש, תיקון הרגש. סידור הנפש בצורה, הרגש בצורה הנכונה. והם צריכים לשמור את גבולם. הרגש צריך לשמור את גבולו, כמו שאמרנו קודם, ולא להתפרץ בצורה לא מבוקרת. להתפרץ, אבל בצורה מבוקרת. וכשבאים אל הרגש בעניינים ותכנים שכליים, כשאתה בא אל הרגש בצורה שכלית, כן? לא לנתח את הרגש, אלא כשאתה בא, עושה משהו, פעולה רגשית, כמו תפילה, או כמו שאתה שומע סיפור מותח כזה על צדיקים, כן? אם אתה שם מתחיל לשאול שאלות, אי אפשר להצליח. אני אגיד לכם בפשטות, יש בדיחה כזאת, נכון? שלא שואלים שאלות על בדיחות, נכון? נכון? בן אדם מספר בדיחה, כן? ואחר כך אתה שואל אותו, אבל איך זה יכול להיות? זה לא שייך שאלות על בדיחה. בדיחה זה בדיחה, זה לא... עכשיו, אל תשאל אותי איך צבח לו עכשיו קוקו פתאום, אני יודע מה או משהו. הצלחתי להסביר את עצמי, נכון? זה... לא שואלים שאלות שכליות על בדיחות. מי ששואל שאלה על בדיחה, הוא לא הבין אותה. הוא לא שמע בכלל. אתם מכירים את זה מהחיים שלכם, נכון? את הסיפור הזה, נכון? שמישהו מספר בדיחה, והוא שואל עליו כל מיני שאלות, מה עושה? מוסס את כל הבדיחה. את כל הצחוק, שזה משהו בריא. הצחוק הוא משהו בריא, נכון? צחוק זה לא שכל. צחוק זה משהו בריא, שמבריא את הבן אדם. כמובן, לא כל בדיחה. הנה עוד פעם, טיעול של השכל, נותנים לה בדיחה, נותנים לה את המסגרת. לא בדיחות גסות, לא בדיחות שצוחקות על אנשים אחרים ומביישות אותם, כן? זה פסקה י' בואו נסתכל רגע על השעון, השעון הזה נכון. ברוך השם, יש שעון שעובד נכון. כן, יפה מאוד. טוב, פסקה שנייה. עוד פעם. אני חוזר, אולי, הכותרת פה היא תפילה כהכנה נפשית בריאה ללימוד תורה אמיתי יותר. כלומר, כמו שאמרנו קודם, בשביל שאדם ילמד תורה, כן, שהצינורות שלו השכליים יהיו פתוחים, הוא צריך להיות בהוויה, בהרגשה טובה. אם בן אדם בא עכשיו והוא התעצבן, אני לא יודע מה, בכביש, התעצבן על אשתו או משהו, בא ללימוד, הדף סתום. לא הדף סתום, הראש שלו סתום. בן אדם שבא רב עם אשתו בבוקר, הוא בא לכולל ללמוד, הוא לא מבין שום דבר. כי זה לא שכל זה לא שכל של מתמטיקה. גם שכל של מתמטיקה זה לא עובד, דרך אגב. כשבן אדם בהרגשה...
לא בדיוק ככה, אפשר לעשות מחיצה, זה להשאיר שם ופה...
יפה מאוד. אז זה אתה עושה, אז זה, זה, אתה עושה סוויץ', אתה מתעל, אתה שם בצד את, ה, את הסיטואציה, את הרגש הזה שחוסם אותך, כן? ואתה עובר למדור אחר, אבל עשית עבודה. זה לא, אתה בא ישר... לבית מדרש עם הסכסוך הזה, או שהתעצבנת בכביש על מישהו. עשית סוויץ'. סוויץ' זה עבודה נפשית. הבן אדם, זה כבר משהו אחר. כי אתה, זה, כי עם, עם הכעס הזה, אתה לא יכול לבוא, הוא סותם לך את, את, את המילים של, ה, של, ה, של הגמרא או של המוסר. אתה לא יכול להתבונן.
אז, אבל אם הוא בא לפה,
נו, מה אתה רוצה ממנו?
אז הוא מוסיף לי. הוא נותן לי עוד כוח.
מצוין, אז אתה יודע איך אומרים? איך אומרים? כמו שאומרים, כהנה, כהנה מסייע כהנה, פה זה תימני, מחזק תימני, נותן לך הרגשה, אני בחברה הנכונה. הנה, יש לך כוח מסייע. אז ההרגשה של בן אדם היא מאוד קריטית, ההוויה שלו מאוד קריטית לגבי הלימוד. וההרגשה הטובה, גורמת לברכה בלימוד. היא פותחת השסתומים של הראש. היא פותחת היכולת שלו להתבונן בדברים. כי התורה זה לא שכל גרדה. זה גם שכל. הדגש שם על השכל, אבל זה לא רק שכל. אז זה מה שאומר פה בפסקה י"ב, התפילה כהכשרה לתורה. כן? עד עכשיו דיברנו על התפילה. עכשיו התפילה היא פותחת שערים בשביל ללמוד כמו שצריך. לפעמים אין אדם יכול ללמוד, מפני שהוא משתוקק הרבה לתפילה. אתה בא לבית מדרש, לא בא לך ללמוד, בא לך להתפלל. יש משהו רגשי שחוסם אותך עכשיו ללמוד. אתה רוצה להתפלל. יכול להיות שהסוויץ' הזה זה סוג של תפילה. לתפילה, ריבונו של עולם, נכון, אני אבוא הביתה, נפעס את אשתי, אולי אני אשלח לה איזה מס... לא, אני מוסיף, כי אני חושב שזה דבר נכון, שזה דבר נכון, שלפני שבן אדם ניגש לתפילה, אז הוא מחליט שהוא אחר כך יבוא הביתה, יפייס או יעשה ברור, יעשה איזה פעולה, כי אחרת הוא לא יכול להיכנס ללימוד, הוא לא יכול. אני מביא דוגמה מהבית, אבל זה לא חייב להיות דוגמה, זה יכול להיות, הרבה דוגמאות יכול להיות לדבר הזה. גם אם אתה יושב עם חברותא ואתה לא אוהב אותו, הלימוד לא הולך. אהבה זה לא שכל. אם אתה אין לך חיבור עם החברות שלך, איזה סימפתיה או הערכה, זה לא עובד. לפעמים אתה הולך לבית מדרש, אתה רואה חברותות רבות, לא מתווכחות לבירור האמת, הן רבות, אתה שומע בטון דיבור שיש שם המון אגו. זה לא לימוד. אתה שומע את הצליל, כן? אשתי הרבה פעמים אומרת לי, אני לומד לפעמים עם הילדים שלי, ולפעמים בין אבא לילדים יש איזה דברים, יש משקעים קוראים לזה, כן? לא תמיד זה נקי לגמרי. אז אשתי אומרת לי, זה לא נשמע טוב. מה היא מתכוונת? הצליל של הדיבור או הווכחנות, או זה לא נשמע טוב. אז אני חייב לעשות סוויץ', אני חייב לנקות את עצמי, חייב לבוא למוד אחר לגמרי. זה לא עובד. אתה מבין? זה שכל ורגש. משקעים זה לא, זה לא שכל, משקעים. זה משהו שיושב לך שם, איזה הקפדות, איזה, לא יודע, לא יודע. בסדר? אז לפעמים אין אדם יכול ללמוד מפני שהוא משתוקק הרבה לתפילה, רוצה להתפלל. בשביל להכין את עצמו למה? ללימוד. כי זה סגור. וכל זמן שלא יתפלל עדיין כראוי, הנשמה צמאה. גם אדם שעשתה תפילה רגילה, אדם שיצא מתפילת שחרית, תפילה שהייתה תפילה טובה, הלימוד שלו נראה אחרת. קודם כל, אדם שיוצא מתפילה כמו שצריך, יש שמחה פנימית בלב. זה לא חייב לבוא עם חיוך מאוזן לאוזן, אבל יש איזו שלמות, התפללת הבוקר.
מתחיל לשיר.
מתחיל לשיר, כן. מתחיל לפזם, נכון? אז אתה בא מוכן כמו שצריך ללימוד, אבל אם אדם בבוקר לא התפלל כמו שצריך, עושה, אתם יודעים, מהר לגמור, להספיק, כן? התפילה שלו לא הייתה כל כך טובה, אז גם הלימוד שלו חסום. אלא אם כן עושה סוויץ' כמו שאמר לנו רבי שמעון, כן? אפשר לעשות כל מיני סוויצ'ים, למשל אדם מתפלל, לא תמיד יכול להתפלל טוב, אבל אתה יכול להגיד, ברוך השם, שהייתי בבית כנסת, שימים שאני לא הולך לבית כנסת, הייתי בבית כנסת, ברוך השם, הבנתי שם כמה מילים, התפללתי כמה מילים, בעזרת השם, עם הזמן יהיה יותר טוב. אז אתה ממיס את, את המחסום הזה, כן? אז הוא אומר, בכל זמן שלא יתפלל עדיין כראוי, הנשמה צמאה, צמאה לתפילה, והיא לא יכולה להיכנס כמו שצריך בסנכרון נכון לתוך הלימוד. ודומה הדבר למי שצמא הרבה ושלא יכול לאכול. אתה בא לארוחה, ואתה מאוד צמא, אתה חייב קצת מים לפני האוכל, אם לא זה נתקע לך בגרון, מתייבש לך בגרון. מכירים את זה, נכון? פה הוא יסביר שפעמים אתה צריך מים גם שיוליכו את האוכל, לפעמים כל המערכת יבשה. ובשביל שהאוכל יתעכל כמו שצריך, הוא צריך נוזלים, כן?
שותים יין.
יין גם טוב, כן.
מים כן?
זה אסור. לא לפני?
לפני 20 דקות.
עכשיו, זה אדם שלא שתה 20 דקות, הוא כבר 10 שעות לא שתה, בסדר?
הרמב״ם.
בסדר? כן, נכון. אבל אני אומר, ודומה הדבר למי שצמא הרבה ושאינו יכול לאכול. עד אשר ישתה תחילה לשבור את צמאונו, צמאו. ואחר כך יוכל לאכול. אני, אתם אומרים, יש לי תמיד כוס מים גם כן. מתייבש לי כשאני מדבר. מתייבש, אני חייב מים בשביל להשקות את, את המערכת פה. אותו דבר, בן אדם לפני שהוא אוכל, לפעמים צריך לשקוט את המערכת, כי היא יבשה, היא לא טופלת כמו שצריך. אותו דבר, לגבי לימוד תורה, לפעמים אדם, הרגש שלו לא יושב טוב. הרגש של שמחה, כן, שמחה. או הרגש של צמאון לדברי אלוקים, או הרגש של רצון טוב, הוא יבש שם. אתה רוצה להתפלל, אתה רוצה לפתוח את השערים האלה, והשערים האלה פותחים את שערי החוכמה בשביל לימוד הרבה יותר פורה, לימוד שמתברך, לימוד ששופך אור פנימי על כוחות הנפש, כי עוד פעם, זה לא לימוד טכני, זה לא לימוד של ידיעות. אנחנו לא לומדים להיות פרופסורים, אנחנו לומדים להיות בני אדם. זה לימוד אחר. זה משפיע אחר. ההרגשה הזאת מפותחת היא אצל מי שנשמתו גדולה. כלומר, הצמאון, אלה שלא מרגישים צמאון, זה מצב נמוך. אבל אדם שהוא אדם גדול, פעם שמעתי מהרב יהושע צוקרמן, זכרונו לברכה, נפש האדם היא אחת, אומר הרמב"ם. ולכן, אדם שהוא גדול, הוא גדול בכל כוחות הנפש. ואם אתה רואה אדם שהוא לא גדול בתחום מסוים, אז הוא לא גדול גם בתחום האחר שאתה חושב שהוא גדול, כי נפש האדם היא אחת. או שהוא חסום, צריך לפתוח את השערים. כן? אז אומר, ההרגשה הזאת של צמאון, להתפלל לפני הלימוד, זה הרגשה של נשמות גדולות, לא של חכמים, של נשמות גדולות. אני אומר הרבה פעמים, גם בתור שליח ציבור, שצלנו בבית כנסת, יש תפילת ערבית, מנחה וערבית, ואתה מתפלל. לעשות וי ולהמשיך הלאה, נכון? קורה דברים כאלה, לא? לא קרה לכם אף פעם. לא יודעים זה קרה. לפעמים יש לך שליח ציבור כזה, אני לא מדבר על שבת, יום חול. שאתה מרגיש, אתה מרגיש את הנשמה שלו כשהוא מתפלל. הוא לא מתפלל לצאת ידי חובה. הנשמה שלו מתפלל, אתה מרגיש את זה, זה משפיע עליך. יש אצלנו אחד כזה, יש לו יותר מאחד כזה, אבל יש אחד. אני תמיד אומר לו, בסוף התפילה, יישר כוח, בזכותך התפללתי כמו שצריך, כי אתה מרגיש את הנשמה שלו בתוך התפילה. אז זה לא תפילה כזאת לצאת ידי חובה, לגמור וללכת. כן? זה קורה לנו, נכון? למרות שאנחנו צריכים לשמור גם על לגמור וללכת, כי זה, אחר כך זה נפתח. אבל, אומר, ההרגשה הזאת מפותח אצל מי שנשמתו גדולה, אתה מרגיש את הרגש שלו בדיבור. גם בשכל אתה מרגיש שזה לא דקלום. וזה לא רק שכל מחודד, חריף, אלא יש שם גם נשמה בתוך הלימוד הזה, למרות שבלימוד באמת צריך, עיקר הזרקור צריך להיות כמו שלמדנו באחד הפסקאות הקודמות, צריך להעיקר זרקור הוא באמת שהשכל שם עובד. לפעמים פיקחות ופלפלנות, כן? אבל עוד פעם זה לא מנותק מההוויה העצמית של הבן אדם. שהוא אוהב את התורה, זה נשמע אחרת. נכון? שבן אדם לומד ואוהב את מה שהוא לומד, ולא הוא צריך למלא כרטיס. כן? זה נראה אחרת, הלימוד נראה אחרת, הטון דיבור שלו נראה אחרת, המערכת יחסים שלו עם הסביבה שלו זה נראה אחרת. תתבוננו במה שאני אומר, הדברים האלה זה דברים שצריך רגע להתבונן, זה ככה עובד. ושורש אור צדיקים שרוי בתוכה, כלומר ההרגשה הזו שבן אדם מרגיש שהוא צריך להתפלל, או ללמוד אפילו מוסר, לפני שהוא לומד גמרא או משהו כזה, כן? זה שורש של אנשים צדיקים שאור של קדושה וצדקות נמצאת בתוך הנשמות האלה שמשתוקקות לדבר הזה. נגיד לכם סוד, זה נמצא הרבה פעמים אצל אנשים שיש להם, שהם אומנים. האומנים הם פחות שכליים, יותר רגשיים, יותר מחוברים לפנימיות שלהם, ושם יש את זה, לאומנים. ומי שלא מסדר את זה נכון, הרבה פעמים הרבה אומנים הם מטורללים. למה הם מטורללים? כי העולם הרגשי שלהם והאומנותי שלהם והכוחות האלה הם לא מאוזנים, הם לא מסודרים, מבחינה שכלית לא מסודרים מספיק טוב. אבל לאומנים יש את המקום הזה.
הרב, זה יוצא שתפילה טובה היא גוררת לימוד מיושב ונכון?
כן, כן, ממש.
לימוד טוב
גורר אחריו. נכון, נכון, נכון. אז זה מה שאמרנו, שזה לא מדורים שונים, בהתחלה דיברנו, אלא יש סימביוזה. יש ברכה. שזה מברך את זה, וזה מתברך מזה. כי נפש האדם היא אחת. זה לא מדור השכל ומדור הרגש. הם מחוברים בכל מיני צינורות. ובכללות יהיה בזה יסוד התפילה, כמו הכשרה לתורה, זה מה שאמרת עכשיו, נכון? הנה זה הסיכום פה, תראה. ובכללותו יהיה בזה יסוד, התפילה כמו הכשרה לתורה, שזה תפילה שהיא מכשירה אותך ללימוד, ללימוד יותר טוב, יותר אמיתי, יותר נכון, יותר מתבונן, יותר עמוק, יותר מואר. מתוך זה אנחנו נלמד פסקה י"ג, שזה גמרא שאתם מכירים אותה, אבל יש פה סוד גדול מאוד יפה. אני לא בטוח שנספיק ללמוד את כל זה היום, כי יש לזה גם המשך. זה פסקה יפה מאוד שהיא קשורה למה שהכנו עכשיו. בגמרא, י"ג, כתבתי י"ג הקדמה, אתם רואים? בהקשר לדבר הזה, אני עכשיו מוטרד ממשהו מאוד אקוטי במשפחה שלנו. תוך כדי שאנחנו לומדים עכשיו, אני כל הזמן מקבל פה טלפונים, שכחתי להפוך את זה בלי הפסקה, כן? זה מטריד וזה חוסם. עכשיו אני עושה סוויץ', שהדבר הזה שם אותו בצד, כן? שלא לא, לא ישפיע על האיכות של הלימוד עכשיו, כן? על האיכות של הלימוד הזה. זה מאוד עוזר. אני באמת מתנתק. ובגלל שהטלפון כל הזמן מטלפן, אני שכחתי להפוך אותו פשוט. הופך אותו, אז צליל אין פה ורטט אין פה, אין פה שום דבר, לא אור, לא כלום, אני הופך אותו, הוא לא מפריע. אם כי אומרים שגם פה הוא מפריע, רק אם הוא נשאר בחדר הוא לא מפריע. מדרגות, קשור לאמא שלי, כן צריך להיות באיזושהי צורה, כן, איך אני... טוב, בוא נראה את הפסקה הבאה, בסדר? אז קודם כל הקדמה, יש פה שלוש הקדמות והפסקה נמצאת בדף הבא. עכשיו גם נזכרתי שלא העברתי את הדף הזה לערוץ, טוב, אני אעשה את זה אחר כך. ואתם רואים שבאמת הכותרת של מה שלמדנו הרגע זה היה תפילה כהכנה נפשית בריאה, בריאות הנפש, ללימוד תורה אמיתי יותר. והכותרת של פה בי"ג היא דומה, התשוקה לטוב, הרצון הטוב, פותחת שערים בהבנת התורה. אז בוא נראה, בברכות, בבבלי, מקום מספר אחד, יש גמרא ידועה, תנו רבנן, חסידים ראשונים, היו שועים שעה אחת, ומתפללים שעה אחת, וחוזרים ושועים שעה אחת. הכנה, תפילה זה 18, לא היתר. שועים שעה אחת, כלומר מתכוננים לתפילה, זה היום כבר מסודר בתוך התפילה. שחרית, כל המדרגות האלה מברכות השחר עד 18, זה בעצם השעה הזאת שבן אדם מכין את עצמו לתפילה, וזה באמת על פי העולמות של בקבלה, שאיך זה מרים את הבן אדם מההתעוררות בבוקר, שהוא עוד אחוז בקורי השינה, איך הוא לאט לאט מסתנחרן, כן, ומגיע למדרגה הזאת שהוא מדבר עם ריבונו של עולם, אז כל ההכנה, כל השעה הזאת כבר נמצאת אצלנו בתפילה, כולל גם במנחה וערבית, במנחה, יש לנו אשר יושב בביתך, זה קצת שעה, זה לאו דווקא שעה, כן, אבל זה יותר קצר, יש כאלה שאומרים גם קורבנות, זה יותר, ואחרי התפילה, פתח אליהו, כן, כן, וערבית גם כן, יש קריאת שמה וברכותיה לפני רן. ואחרי התפילה, יש גם כן סדר שלם בשחרית, ודאי כמו איזה סולם, שאתה יורד בסולם, טיפסת בסולם, הגעת ל-18, ואחר כך יש לך ירידה בסולם, אתה לוקח את כל מה שלמדת בתפילה, לוקח אותו למשהו מעשי מחובר למציאות. כן? תחנון זה כבר, אחרי שהתרוממתי למקום הזה של התפילה, אז תחנון זה מה אני עושה עם זה. אני לא רוצה להיות בוגד, אני לא רוצה להיות שקרן, אני לא רוצה להיות נואף, אני לא רוצה, כן, זה כבר, ועלינו לשבח, ודאי שזה סיכום, כמו שאנחנו אומרים בשיעור, אנחנו עושים סיכום, מה יצאת, עלינו לשבח זה עם מה יצאת עם התפילה, כן? אבל אותו דבר, יש את החנון גם במנחה, ויש גם, אצל הספרדים יש גם מזמור שאומרים, וגם עלינו לשבח, כלומר, התפילה היום בנויה כבר שיש לפני ואחרי, והעיקר, בסדר? אז הם היו שועים שעה אחת ומתפללים שעה אחת וחוזרים ושועים שעה אחת להפיק לקחים מהתפילה. אומרת הגמרא, וכי מאחר ששועים 9 שעות ביום בתפילה, תורתם האח משתמרת ומלאכתם האח נעשית. נדם 9 שעות בתפילה, נכון? הוא גם צריך לישון לפי הרמב"ם 8 שעות. כן? 9 ו-8 גם הזה? 17, נכון? 17. עכשיו, אוכלים, שירותים, צריך קצת לעשות עוד כמה, להחליף כמה מילים עם האישה, עם הילדים. קיצור, נגמר הזמן. מה עם התורה? בן אדם צריך ללמוד תורה, מה קורה איתה? מתי הוא לומד? ומה עם המלאכה? בן אדם צריך להתפרנס, צריך להביא פרנסה הביתה, הילדים שלו רעבים, צריך לקנות סמלה לאשתו בחג, נכון? למה לא דלק קצת במכונית? צריך כסף, נכון? מה קורה עם זה? אומרת הגמרא, אלא מתוך שחסידים הם, חסידים, תורתם משתמרת. התורה שלהם, הם לא צריכים ללמוד הרבה. התורה שהם למדו כל השנים, כן? היא משתמרת. מתוך שהם חסידים, מתוך שהם מחוברים נכון למציאות, מתוך שהם מתפללים ומחוברים נכון, אז התורה שלהם משתמרת. כן? אז רואים קשר הדוק בין התורה לבין התפילה. שבן אדם נמצא 9 שעות בתפילה, והרגש שלו חזק לדבקות בשם ורצון טוב, אז התורה שלו משתמרת, כי התורה היא ספר הטוב. אם אדם בתפילה מחזק את הרצון שלו להיות אדם טוב, והתורה היא הספר שמלמד אותנו איך להיות טוב, אז הרצון הכביר הזה שמתפתח בתפילה, זה נופל עליך כמו פרי בשל. זה כמו שאתה לומד, אני יודע, אתה לומד משהו כי אתה צריך לעבור מבחן. אז הלימוד מייבש אותך, נכון? זה נכנס מפה, יוצא מפה, אתה לא מחובר. אבל שאתה לומד משהו שאתה רוצה ללמוד אותו. כן? למשל, אני לא יודע מה... למשל, אתה עכשיו רוצה לתקן משהו בבית. תקלקל לך משהו בבית. ואתה לא יודע מה לעשות. עכשיו, אם אתה רואה איזה סרטון שמישהו מראה לך איך מתקנים, אתה שותה אותו, נכון? אתה צמא לדעת, כל החושים שלך מרוכזים, להבין מה הוא עושה שם בסרטון הזה, איך הוא בונה את ה... איך אתה מתקן את הדבר שצריך לתקן? נכון? אז בן אדם שהוא רוצה מאוד להיות אדם טוב, וזה מתפתח ונבנה בתפילה, הוא נפגש עם הספר של נלמד לך איך להיות אדם טוב, כל החושים שלך מרוכזים, אתה מרוכז שם, אתה שותה כל מילה, כי אתה רוצה לדעת איך להתנהג נכון, איך לעשות את הדברים בצורה נכונה. בסדר? אז תורתו משתמרת, ומלאכתן מתברכת. סיפרנו פעם את הסיפור בשם האדמו"ר מגור, שהתלוננו, שהוא משלם, הוא נותן מלגות מצומצמות לאברכים. אז אמרו לו, אי אפשר לחיות מזה. זה אמר, זה לא משנה כמה כסף אתה מרוויח, השאלה אם יש ברכה בכסף. המנורות אצל התלמידים שלי לא נשרפות כל כך מהר. אנחנו יודעים היום, יש בן אדם, פתאום הלך לו עדות, פתאום יש לו בעיה באוטו, פתאום רופא שיניים, לפעמים בן אדם לא רואה לו רופא שיניים ולא פסיכיאטר ולא... דברים זורמים. ולפעמים שהמצב לא, זה מתברך, זה נקרא ברכה. כן? אז מלאכתה מתברכת. אם אדם עובד כמו חמור, ולא מרוויח טוב, וגם אם הוא מרוויח, אז אותו, כמו שאמרנו, צריך להוציא על רופא שיניים, צריך כל מיני דברים. אם אדם לא יודע, הוא מתווך דירות, הוא לא משקיע יותר מדי, וכזה שאנחנו מזמן לו. מספיק למכור דירה אחת בחודש, אז זה מספיק. נכון, אנשי הכלכלה פה? דירה בחודש, אתה בוחר, אתה יושב טוב. נכון? אנשי הכלכלה פה, מה, אף אחד לא... כן, כן. זה הרבה, נכון? זה המון. אז אני אומר, בן אדם, יש לו ברכה. כמה הוא צריך להתאמץ בשביל זה? הוא מתאמץ הרבה. בא לו מישהו, רוצה דירה שאני רוצה למכור, עושה ביניהם קשר. אמר לי פה איזה יהודי שהתעסק בדברים אחרים, לא בדירות, אבל גם כן, מישהו היה לו דרישה לקנות משהו, ומישהו דרישה למכור, ועושה קשר ביניהם, ובין הטלפון הזה לטלפון הזה נשאר לו איזה 500 אלף דולר. נדבר על... עסקאות גדולות, כן? זהו, זה מישהו פה שלומד פה דרך אגב, כן? אז, לא, כן, זה מישהו ש... זה ברכה, נכון? זה ברכה, יש ברכה. יש אנשים עובדים כמו חמור, זה לא עוזר להם. אז מלאכתם מתברכת. עד כאן הבבלי. ירושלמי, אותו סוגיה, יש הבדל בין מילה אחת שהיא מאוד משמעותית לענייננו, בסדר? תנסו לראות את המילה. שהיא לא דומה לבבלי. חסידים ראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפלים שעה, ושוהים שעה אחת לאחר תפילתם, ומתי עוסקים בתורה? ומתי עוסקים במלאכה? אותו דבר, נכון? אמר רבי יצחק, סליחה, בי רבי אליעזר, אלעזר, על ידי שהיו חסידים, הייתה ברכה ניתנת בתורתן, וברכה ניתנת במלאכתם. מה ההבדל? אז זאת אומרת, שועים, הם שועים.
בבבלי כתוב שהם מתפללים שעה אחת,
בירושלמי
מתפללים שעה.
מתי?
אבל זה אותו דבר, בתכלס זה אותו דבר. כן, שעה אחת וחוזרים ושועים שעה אחת. כן, זה אותו דבר. אלא מה? תראו מה אומר פה רבי אלעזר, מה אומר פה. הוא אומר, היו חסידים, הייתה ברכה. בבבלי הייתה תורתם משתמרת, ופה ברכה בלימודם. זה לא אותו דבר. כמו שיש ברכה בפרנסה בשניהם, פה יש ברכה גם בלימוד תורה. זאת אומרת שאדם מתפלל ויש לו רצון טוב, זה לא רק שתורתו משתמרת ולא הולכת לאיבוד, אלא גם התורה מתברכת. מה שהוא עושה בזמן קצר בלימוד תורה, מה שהוא סופג בלימוד תורה, מה שהוא מצליח לגוע בלימוד תורה, כן? זה כמו מעיין מתגבר, זה נוגע בו אלימות תורה, וזה מעיינות של הבנה. זה בירושלמי, וזה קשור, למה זה בירושלמי? כי ירושלמי זה תורת ארץ ישראל. תורת ארץ ישראל, כן, מחכימה, האוויר עד ארץ ישראל מחכים, המפגש עם הרצון הטוב שמתפתח בתפילה, או הרגש הטוב שמתפתח בתפילה, גורם לתורה שלו להתברך בתוכו. וזה נקודה מאוד חשובה, אנחנו כבר לא נספיק, אבל נראה את זה בעזרת השם בפעם הבאה, אבל אולי רק בקיצור נמרץ. אדם שלומד קבלה למשל, זאת אומרת שהוא נמצא בפנימיות הלימוד, לא קבלה טכנית, כן? פתאום הוא רואה בתוך ההלכות הפשוטות שאנחנו מקיימים או לומדים אותם בתוך דברים טכניים, מתי ככה, מתי ככה, פתאום הוא רואה הרבה אור בתוך ההלכה. איך ההלכות האלה, המדויקות האלה, איך הן בונות את הנפש, איך הוא עושה טיול בנפש שלו, כן? עם ההלכות האלה, איך ההלכות האלה בונות את הנפש שלו, בונות נדבכים, בתוך הוא עושה ממש, כאילו יש לו איזה מיקרוסקופ שמסתכל לתוך הפנימיות שלו, זה יכול להיות גם פנימיות של החברה הישראלית, זה קשור גם לנבואה, זה נבואה, כן? שבן אדם, ההתברכות הזאת זה ממש, זה נבואה, שאדם רואה את הפנימיות, זה מדבר אליו, זה קורן אליו, זה קורץ אליו. אחד החיבורים שעושים את הדבר הזה, זה למשל הלימוד עניה, שאנחנו לומדים פה הרבה פעמים, הרבה פסקאות זה מעניה, פסקאות של הרב, הם שופכות אור עמוק בתוך ההלכות היבשות, בתוך הסגנון של הברכות היבשות, פתאום אתה רואה עולמות שלמים, של בנייה, של מערכות יחסים, נכונות, זה נקרא שזה זה מתברך, כן? כי הוא מלמד אותנו במובן מסוים, הוא מלמד אותנו סוד. הרב קוק מלמד אותנו, אותו דבר בספר שנקרא דיקותי ההלכות של רבי נחמן, רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן. גם כן, זה שולחן ערוך. דיקותי ההלכות, שולחן ערוך, כל השולחן ערוך, כל תורת רבי נחמן, תורת הסוד של רבי נחמן, זה סוד, כן? הוא רואה, הוא מראה לנו איך זה נמצא בתוך ההלכות הפשוטות שאנחנו כל יום מקיימים אותן. איזה סודות יש בתוך ההלכות. איזה ברכה יש בתוך ההלכה. איזה בניין נפשי יש בתוך ההלכה. איזה מערכות יחסים שנבנות בצורה נכונה בינך לבין עצמך. זה גם מערכת יחסים. בינך לבין זולתך זה גם מערכת יחסים, זה פשוט. בינך לבין הזמן זה גם מערכת יחסים. בינך לבין הפרנסה זה גם מערכת יחסים. יש אנשים שמערכת יחסים שלהם הכסף היא לא נכונה. זה לוחץ אותם כל הזמן. יש לאנשים שהמערכת יחסים שלהם עם הזמן היא לא נכונה, הם כל הזמן לחוצים. ועם האוכל יש מערכת יחסים. עם כל החיים יש לנו מערכת יחסים. כשאתה לומד את דיקותי ההלכות או עניה של הרב קוק, אתה פתאום רואה שיש שם אוצר, אוצר של בניין חיים. אנחנו נעצור פה, אני נלמד את זה, זה ההקדמה, אני נלמד את זה בצורה קצת יותר, אתם תראו שמי שנמצא במקום הזה, כל הלימוד שלו הוא אחר. וכל ההרגשה שלו היא אחרת, וכל השמחה שלו היא אחרת, וכל הקשר שלו לעולם הוא אחר לגמרי, לעולם התורה ולעולם העשייה, לא רק לעולם התורה. זה אחר לגמרי. זה חי בפנים, חי. אתמול מישהו נתן לי איזה דרשה, אני ממש כבר הזמן נגמר. אז לא, לא, לא נרים. טוב, נעצור פה את הדפים. אפשר להחזיר או לא להחזיר, אבל בואו תגידו מילה אחת, עם מה אתם יוצאים, אם מישהו רוצה להגיד לי, לנו, עם מה הוא יוצא מהשלושת רבעי שעה הזאת שלמדנו, מה הוא לוקח לחיים ממה שלמדנו. יכול לשתף. לא חייבים. טוב, נעצור פה.